אנחנו בסוף פרק ה' בדף צדיק. אמר רבי חלבו, מה, ספרים? יש בטח פה. אולי למעלה שלום. לא, זה לא הספר. מה זה? היו הרבה ספרים ואני לא יודע איפה. אולי יש פה אחד. מתחת. לא. אמר רבי חלבו, המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר סביב רשעים יתלחו. אמר רבי אלא אמרן אלא דלה מהדר הפי לבי כנישתא, אבל מהדר הפי לבי כנישתא לטלן בא. ההוא גברא דאבי מצלי אחורי בית הכנסת, אבי חליף אליהו אדמי לי כתאיה, אמר לו כדו בר, קיימת קמי מרח, שקיל ספסרה וקטלי, עד כאן. טוב, אז יש פה עניין ראשון בגמרא הזאת, המתפלל אחורי בית הכנסת. יש בזה פירושים שונים. מה נקרא להתפלל אחורי בית הכנסת? פירוש אחד אומר שאדם מתפלל מחוץ לבית הכנסת כשהגב שלו, נגיד פה זה ארון הקודש, אז הוא מתפלל עם הגב אל הארון. זה נקרא אחורי בית הכנסת. זאת אומרת, זה בית הכנסת, הוא בחוץ, מתפלל שמה עם הגב אל הארון. זה נקרא אחורי בית הכנסת. יש אומרים שמתפלל אחורי בית הכנסת, הכוונה שהוא מתפלל בחוץ עם הפנים לכיוון בית הכנסת. ואז הבעיה, במקרה הראשון הבעיה היא שהוא נותן את הגב לארון הקודש. אבל במקרה השני הבעיה שהוא מתפלל, הוא רוצה אמנם לפנות לכיוון ארון הקודש, אבל הוא מתפלל בכיוון ההפוך שבו מתפלל הציבור. כל הציבור מתפלל לכיוון הזה, הוא מתפלל לכיוון הזה. אז מצד אחד הוא הרוויח שהוא לכיוון הארון, מצד שני הוא הפסיד שהוא הפוך מכיוון הציבור. זאת אומרת, מה שלא יהיה לא טוב. יש פירושים שונים. וזה חמור עד כדי כך שהוא נקרא רשע. והגמרא מביאה לזה פסוק מתהילים.
יש לי שאלה גדולה. איך הרבנים בשם לעצמם, בתור בית המדרש, נשם את עם הגב מול ארון הקודש, ועל אותו דרגש? זה לא קורה אצל הרב, עד קורה אצל כולם כמעט.
שהם, מה, איפה הם יושבים, ידידי? נניח,
זה המקר שלי. זה ארון הקודש, פה, הנה כמו הקודש הזאת. הקודש הזה שם ככה, אם הגב הוא ארון הקודש.
אהה.
על אותו דרך, אותו מה שלו, אותו דרך, זה לא מעלה ולא למטה.
אבל ארון הקודש גבוה יותר, לא?
לא, לא, לא. זה, בשביל זה נגיד, אותו סף. בוא, הנה המקר שלי, בשביל על הפרעה. הנה הקודש, הנה הרעה, בשביל פה.
עם הגב.
כן. אז לא של עד, אז כולם שבאת. לא עומדים, שבים בכלל.
אתה אומר שזה לא ראוי.
לא, לפי זה, זה לא נכון.
זה לא ראוי, אתה אומר. טוב, צריך לשאול אותם באמת. אומרת הגמרא, וכל זה אומרים שזה אסור, אם לא מחזיר את פניו לבית הכנסת. אז כמובן, לפי הפירושים השונים זה יוצא שונה, מה זה להחזיר את פניו לבית הכנסת. אבל מהדר האפל בקנישתא לתנבא. אבל אם הוא מחזיר את פניו לבית הכנסת, זה בסדר. אומרת הגמרא, סיפור.
גם לפירוש השני, זה מראה שיש
13 שתי רשויות. נכון, הנה עכשיו, בוא הסיפור, בדיוק הסיפור עכשיו. הסיפור מאשר את זה. ההוא גברא דאבי מצלח בבית הכנסת, היה איש אחד שככה התפלל. הוא התפלל אחורי בית הכנסת, עבר אליהו הנביא, עבר שם, והיה נראה, אליהו הנביא, היה נראה כמו איזה ישמעאלי, סוחר ישמעאלי. והוא ראה אותו ככה, אמר, מה? אתה מתפלל לרשות אחרת? אתה נותן לחשוב כאילו יש שתי רשויות בעולם? הוציא חרב, הוריד לו את הראש. ככה הוא נענש. טוב? סיפור. אומר המהר"ל, והרבה פירושים נאמרו בזה. מה שאמר אחורי בית הכנסת. כן, המהר"ל בעצמו אומר שבאמת הפרשנים נתנו פירושים שונים, מה זה. ולפי הנראה אין חילוק. שכל אשר הוא מחוץ לבית הכנסת, ואפילו אם הוא עומד במזרח, זה לא בסדר. זאת אומרת, בקיצור, לא ראוי ולא רצוי ולא טוב להתפלל מחוץ לבית הכנסת, גם אם אתה בכיוון הנכון. כי אם אתה מתפלל מחוץ לבית הכנסת, גם אם אתה בכיוון הנכון, כמו שהוא אומר כאן, אפילו אם הוא עומד במזרח, שהמזרח זה הכיוון שאליו היו מכוונים בחוץ לארץ. כן? כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ליבי ואני בסוף מערב. ככה בחוץ לארץ, באירופה, הכיוון לארץ ישראל זה המזרח. לכן קראו לזה להתפלל במזרח. כי באירופה הכיוון של ארץ ישראל זה המזרח. כן, אז היו קוראים לזה להתפלל במזרח. אומר המהר"ל, גם אם אתה מתפלל בכיוון הנכון, לא טוב להתפלל מחוץ לבית הכנסת. ובאמת לפעמים אני רואה דבר כזה, שעושים מניין מחוץ לבית הכנסת. אז זה פחות חמוך כי זה מניין, אז אתה לא נראה כפורש מן הציבור. אבל גם זה לא כל כך טוב. אומר המהר"ל, סיכום כל השיטות, אל תתפלל מחוץ לבית הכנסת, כשאתה ליד בית הכנסת. כמובן, אם אדם סגור בביתו, ומסכן הוא חולה, הוא לא יכול להגיע לבית הכנסת, לא על זה מדובר. מדובר שאדם נעמד ליד בית הכנסת, מחוץ לבית הכנסת, ומתפלל שם. לפי אחת מן השיטות, מסביר המהר"ל, זה יצא לא טוב. לא כדאי לעשות את זה. ואפילו, זה גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא, אומר המהר"ל, ואפילו הוא עומד במזרח, והשתא, אם מהדר פניו לבית הכנסת מתפלל לצד מערב, כי אם הוא עכשיו נמצא במזרח של בית הכנסת, והוא יחזיר את הפנים שלו כלפי בית הכנסת, זה יוצא שהוא מתפלל לצד מערב. כמו שאמרתי, זה הפוך מהכיוון שצריכים להתפלל לה, מדובר על חוץ לארץ. איפך הצד שהציבור מתפללים, אפילו אחי, אין חילוק, דה סוף סוף הוא מהדר הפה לבית הכנסת, ובקיצור, לא כדאי. ודומה בית הכנסת בדבר זה לבית המקדש. כמו שבית המקדש, כל פינות שאתה פונה, לא יהיו אלא למקום בית המקדש. במקום המקדש. זאת אומרת, אומר שבעצם בית הכנסת בימינו, זה מקדש מעט, ככה כתוב בגמרא במסכת מגילה. לכן אדם לעולם צריך לכוון את תפילתו לכיוון בית הכנסת. כמו בית המקדש. כך בית הכנסת, כאשר הוא בסמוך לו, צריך שיפונה אליו. ואין חילוק אם הציבור מתפללים למזרח והוא למערב, דבזה אין קפדה, רק שיפונה לבית הכנסת. והמהר"ל רוצה להכריע להלכה כך, שגם אם אתה מחוץ לבית הכנסת והיית במזרח ואתה מכוון את עצמך לבית הכנסת, שיוצא שאתה פונה לכיוון מערב כשכל הציבור פונה לצד מזרח, עדיין זה עדיף, כי אתה פונה לבית הכנסת. זאת אומרת, בית הכנסת זה כאילו המרכז, ולכל צד שאתה לא תהיה, תפנה כלפיו. אבל זה עדיין לא אידיאלי. כי מצב כזה, למרות שהמהר"ל מכריע שעדיף לפנות לבית הכנסת, גם אם אתה נראה כמתפלל בכיוון ההפוך מהכיוון שבו מתפלל הציבור, ונראה כאילו פורש מן הציבור, זה עדיין לא אידיאלי, כי יש פה איזה חיסרון בסופו דבר, אבל אם אין ברירה, זה הדרך. כלומר, כאילו בית הכנסת במרכז, כמו בית המקדש, ולמשל, נגיד בירושלים, תלוי איפה אתה נמצא, תמיד הכיוון שלך צריך להיות לכיוון המקדש. אבל אם פונה מן בית הכנסת, הוא נראה כשתי רשויות. כי בית הכנסת הוא מתאסף הכל ביחד, ועושה פירוד בין דברים שראוי להם החיבור. זאת אומרת, כשאדם לא פונה לכיוון בית הכנסת, הוא הסביר כבר שבית הכנסת זה מלשון להתכנס, זה מקום האיסוף, זה מקום אחדות, זה מקום של גילוי שכינה. ולכן כשאדם לא פונה בית הכנסת, זה כאילו שהוא בא להיפרד חס ושלום מן האחדות המתגלה בבית תפילה שנועד להקדש ברוך הוא, וזה חיסרון עצום. לכך אמר דאליהו שקל ספסרה וקטלה. לכן כתוב שאליהו הנביא לקח חרב והרג אותו. למה? כי מיטה זאת ראוי לו בשביל שהוא עושה קיצוץ ופירוד. זאת אומרת, זה לא במקרה שהוא קיבל מיטה כזאת. הוא קיבל מיטה כזאת, כי המיטה הזאת זה להפריד בין הגוף לבין הנשמה. אז הוא זכה במידה כנגד מידה במיטה הזאת. כיוון שהוא ניתק את עצמו מהשם אחד, בית הכנסת זה מקום של השם אחד. כשכולם מתאספים ביחד להתפלל ביחד, מוכיחים בזה שכולם מקבלים על עצמם אחדות הבורא. זאת אומרת, זה מעבר לעניין הטכני שצריכים מניין כדי להתפלל. התפילה של הביחד היא באה בעצם להגיד, אין שום דבר מחוץ לבורא. עובדה, כולם מודים בזה. ההוכחה, כולם באים לכאן. כולם באים לאותו מקום שבו מכריזים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש כאן ביטוי מאוד גדול לאמונה באחדות הבורא, בזה שמתאספים ומתכנסים. לכן זה נקרא בית כנסת. שכולם מוכיחים שהם שייכים לאותה מדרגה אמונית. וכשאדם לא פונה לכיוון בית הכנסת, זה כאילו שהוא בא להגיד שהוא לא שייך לזה. ולכן, כבר בתוך החיים שלו הוא הכניס פירוד. וסוף פירוד כזה בתוך החיים שלך, זה מיטה. ומפני זה אמר שנקרא רשע, כי הרשע מוציא עצמו מן הכלל. או כמו שאמרו, רשע, מה הוא אומר? זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים האלה והמשפטים האלה לכם? ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זאת אומרת, מה למדנו? שההגדרה של רשע זה מי שמוציא את עצמו מן הכלל. אם אדם מוציא את עצמו מן הכלל, זה גדר של רשעות. הוא מנתק את עצמו מן האמת הגדולה הכוללת את כולם. וכמו שאמרו, רשע, מה הוא אומר? עד ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, וזה שהתפלל אחורי בית הכנסת, הוא פורש עצמו מן הציבור, שהם בבית הכנסת, ולפיכך הוא רשע, שמוציא עצמו מן הכלל, ודבר זה מבואר. פרק ו'. משלמות העבודה הזאת, שיהיה מכיר ויודע, כי הוא יתברך עילתו, והעלול מקבל מן העילה. כלומר, שכל נברא יכיר שהשם הוא סיבת קיומו, סיבת היותו. כי הוא יתברך עילתו ועלול מקבל מן העילה עד כי נפשו תולה בעילה הוא השם יתברך וממנו יתברך חיותו וכל אשר צריך אליו. ולפיכך אמרו בפרק כמה דברכות, אמר רבי יוסף בר חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, שנאמר ממעמקים קראתיך השם, וכתיב תפילה לעני כי יעטוף. ככה כתוב בתהילים קופלמת ותהילים קופבית.
מה הכוונה
כי יעטוף? הכוונה הוא מה?
יכנס את עצמו,
יתלה את עצמו בהקדוש ברוך הוא. ואף על גב שהכתוב הזה נאמר על עומק הלב, כלומר, מי מעמקים קראתיך השם, לכאורה, לא מדבר על המקום הגיאוגרפי. אתם יודעים שהקראים, להבדיל, הם לקחו את הפסוק הזה, והם לקחו אותו כפשוטו. אז מה הם היו עושים? היו חופרים מתחת לאדמה, כן? כדי לקיים את הפסוק ממעמקים קראתיך השם. בית כנסת של הקראים, אתה יורד עם מדרגות, למטה, כדי לקיים את הפסוק. אז אומר המהר"ל, נכון שהפסוק הזה הוא מדבר על עומק הלב, ממעמקי הלב קראתיך השם. אז אומר ככה, מה?
אפשר
שאלה? כן.
אני זוכר
למוסר
ברכות שאומרים
שעולי
חז"ל מדברים על
העין
שלהם, שהם יורדים לפני
התיבה. יורד לפני התיבה? עד היום אומרים את זה.
אבל למה בעצם שאומרים את זה מירידה לעלייה?
בגלל הקראים. כלומר, זה לא שהחזן היה יורד, זה לא אומר שבית הכנסת היה למטה, אבל הייתה למטה. נכון, זה היה ככה. ולמה שינו את זה? בגלל הקראים. כן, בטח. כמו ששינו כמה דברים בגלל כל מיני אנשים לא הגונים, כדי שלא יהיו דומים להם, כן?
את שני הדברים
האלה, מה?
את שני הנושאים האלה, גם בדגל הזה של הקראים,
כן,
וגם במעמקים, בדגל הזה של הקראים, אפשר לדעת ברמלה, יש להם בית כנסת, על כביש של פיקוד המרכז, ובבית כנסת של מטה, אפשר לראות את זה במרכז התפוצות, באוניברסיטה.
יש שם?
יש שם, בית הכנסת,
והטבע
מושקעת באדמה.
טוב, אז אומר המהר"ל, באמת, המשמעות האמיתית של הפסוק ממעמקים קראתיך השם זה מעמקי הלב. ואף על גב שהכתוב הזה נאמר על עומק הלב, כלומר שישפיל דעתו ומחשבתו מלפני השם יתברך, לא עומק המקום, מכל מקום אי אפשר דבר זה בשום צד, כאשר יש לאדם גובה מקום שאין לו גובה הדעת גם כן. זאת אומרת, באמת זה מתחיל מהבנה אמיתית של הפסוק ממעמקים קראתי רשם זה מעמקי הלב אבל למה חכמים תרגמו את זה בכך שאסור לאדם להתפלל במקום גבוה כי זה משפיע מקום גבוה שאסור לאדם להתפלל כשהוא נמצא במקום גבוה אסור לאדם לעמוד על במה ולהתפלל אתה צריך לעמוד למטה כי זה אומר המהר"ל סוף סוף משפיע על האדם הדבר הזה המצב הזה שבו יעמוד אדם על מקום גבוה זה סוף סוף ישפיע על דעתו יחשוב שהוא גבוה שהוא גדול
אבל אין עניין שבכנסת נגיד ביישוב וזה הוא יהיה
להר
הכי גבוה
שמה?
נגיד ביישוב מבודד
בוא תניה
לא משהו אחר שמה בית הכנסת צריך להיות במקום גבוה אשר לא המתפלל הבית כנסת צריך להגביה אותו למעלה מכל בית כדי לרומם את בית אלוקינו אבל מי שמתפלל הוא לא עולה על הגג כדי להתפלל
יש
בית כנסת
כזה
בירושלים בית כנסת
הגנב בברך
הבית
בגד
שמה?
שהוא גבוה
של...
שלוש גבוה
עד שהם מגיעים
להתפלל
טוב אבל שמה בבית הכנסת כל המתפללים עומדים באותו מישור נכון וכמו אם האדם יושב על כיסא כן המהר"ל אומר הדברים האלה משפיעים באמת ממעמקים קראתיך השם זה לא המקום הגיאוגרפי זה עומק הלב אבל כשאדם נמצא במקום הלא נכון אז זה גם ישפיע על ליבו כמו שאדם כדי להתפלל צריך לבחור במקום נקי ומקום מסודר ומקום שלא יפריעו לו אדם צריך להכין את המקום של תפילתו במקום אשר עמד שם סוף סוף יש השפעה של המקום על האדם אומר המהר"ל אז אם אדם יתפוס מקום גבוה מטרו שלו לא ישפיע על דעתו אבל כשאדם נמצא במקום נמוך והוא מתכנס בו בעצמו להשפיל את עצמו לפני בורו בענווה גדולה, אז בטח ישפיע על תפילתו הדבר הזה.
זה הכוונה שהחסידים הראשונים היו שונים
שהיו לפני התפילה? הכוונה שהיו מכינים את עצמם לתפילה, כן, גם במחשבה וגם בכוונת הלב, והיו לומדים לימודים שמתארים את הנפש. ובטח, נכון, בטח שזה היה קשור גם לקניין מידת הענווה, לעמוד לפני הבורא יתברך.
טוב, יש בתי כנסת? בתיבת החזנות יש מקומות ישיבה. בדרך כלל אנשים שקנו את הבית כנסת או שיש להם מעמוד גבוה בחברה. לפי מה שאמר המהר"ל זה לא תקין. כי צריכים להיות בכלל הציבור, לא צריך להפריד את עצמם כי הם חשובים יותר.
טוב, זה באמת שאלה. הדבר הזה מה שאתה שואל. אנשים שנמצאים במקום גבוה ומתפעים שם חוץ מאשר לציבור.
חוץ מהחזן, שהוא
השליח ציבור. כן. היום זה לא כל כך מצוי, פעם אתה צודק שזה היה יותר מצוי. כן, כי גם בדרך כלל הושיבו שם את הזקנים ואת החכמים ואת האנשים החשובים, כי גם זה משפיע על האדם, שהחשובים הם נותנים את הדוגמה, אז אם האדם רואה איך מתפללים, זה אמור להיות ככה, כן. אבל נכון למרות שאתה תראה שהחכמים בדרך כלל הם לא מחפשים מקום גבוה אולי רצו לתת יש עניין כזה שרוצים להחשיב את המצוות איך היו גורמים לכך במשך הדורות להחשיב את המצוות בעיני העם היו נותנים כבוד לאלה שעושים מצוות כדי לזרז את האנשים ולעודד את האנשים למצוות היו נותנים חשיבות לאלה שעושים מצוות אז האדם היה מבין, תבין? היום בימינו נותנים כבוד להרבה דברים להרבה תוארים פעם בעם ישראל היו דואגים להחשיב את המצוות. אז היו כותבים את השם של מי שתרם, כדי להחשיב את המצוות. היו נותנים מקום כבוד למי שעשה מעשה חשוב, והיו מפרסמים את שמו, והיו מכריזים עליו, להחשיב את המצווה. כתוב בגמרא שצריך לקום מפני עושה מצווה. כשרואים אנשים עושים מצוות, צריך לקום מפניהם, צריך להחשיב את המצוות. אז מה שאתה אומר, אני חושב שזה קשור למנהג הזה. רצו לתת חשיבות לעושה מצווה. זה חשוב, זה מחנך הדבר הזה. זה נותן לאנשים את ההבנה מהם הערכים החשובים. אז יש אחד שמכבדים אותו בגלל עושר, ואחד שמכבדים אותו בגלל שהוא עושה מצווה. מה? אז זה הבעיה לגבי האדם עצמו. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא שואל. הוא אומר, למה? אני מסביר למה עשו את זה. אבל נכון שהאדם הזה עצמו יכול להתאפס לגאווה. אז זה כבר תלוי באדם עצמו. זה כמו שהרמב״ם כותב בהלכות המלך. שמצד אחד כולם צריכים לכבד את המלך. והמלך צריך לשבת על כיסא מלכותו, וצריך שיהיה כתר בראשו, וכל יום הוא צריך לדאוג להופיע בצורה חשובה ומכובדת בעיני העם, וכו' וכו'. ובינו לבין עצמו, המלך צריך להיות ענב מאוד. אבל זה קשה, כשכולם נותנים לך כל כך הרבה כבוד. וכולם חייבים לכבד אותך, וכולם משתחווים לך, וכולם מחשיבים אותך. להחזיק את מידת הענווה יחד עם זה, זה תרגיל לא פשוט, נכון? בגלל זה, המידה היחידה שהתורה מזהירה את המלך עליו, זה מידת הענווה. היא יודעת שזה מבחן קשה. לכן לא כל אחד מתאים להיות מלך. בין היתר, בגלל שהוא עלול ליפול בפח, שבסוף מרוב כבוד שכולם מחולקים לו כבוד, הוא עלול להתאפס למידת הגאווה. אז נכון, זה אותו דבר, בכל תחום זה ככה. והוא אמר, ליבי חלל בקרבי.
כן, זה גם את הסיפור הזה, פרט צילום של תמונת כשזוכר לקרואה צון,
כן, מאחורי גבו הוא החזיק שמע את הכלים שלו כרואה, כדי לזכור מאיפה הוא בא. דע מאין באת ולאן אתה הולך. כמו אם האדם יושב על כיסא, יש לו קצת גבות, ולכן באמת אבלים לא עלינו למשל, אז הם יושבים במקום יותר נמוך. ואף אם יהיה דבר מועט, מכל מקום יש כאן גבות. ואף אם אין לו גבות הדעת, מכל מקום האדם צריך שיהיה לו מלפני שמתברך שפלות. זאת אומרת, לפני הקדוש ברוך הוא, באמת האדם צריך להרגיש שפל רוח. מאוד מאוד אבי שפל רוח. לכן הוא צריך להכין לעצמו מקום, דרך, עמדה כזאת בבית הכנסת, שמאפשרת לו להיות שפל לפני השם. ולכך לא יעמוד במקום גבוה ויתפלל, כי התפילה היא שהאדם הוא העלול. כל עניין התפילה, כפי שהסביר המהר"ל מתחילת נתיב העבודה, זה להרגיש את התלות של האדם בבורא, ולא שחס ושלום יש לנו חיים מצד עצמנו וקיום מצד עצמנו. לא, הכל, הכל בו, הכל ממנו. ולכך לא יעמוד במקום גבוה ויתפלל, כי התפילה היא שהאדם הוא העלול, והשם יתברך הוא העילה, הסיבה. והעילה יש לו מעלה וגבות. לכן מה אנחנו עושים כשאנחנו מתפללים? אנחנו מפארים את השם. אנחנו משבחים את השם. לא שהוא צריך את זה, אנחנו צריכים את זה. כדי להרגיש את המקום האמיתי שלנו בעולם, אנחנו חייבים להגדיל בעינינו את הבורא, למרות שהקדוש ברוך הוא מלא ענווה. העוז והענווה לחי העולמים. אז למה אנחנו כל כך משבחים את הבורא? גדול ומעולל בתשבחות, אל ההודעות, הנפלאות, בנשמות, ימון כל המעשים. כי אנחנו צריכים את זה. כי כי לפעמים שכחנו מאין באנו. אז ככל שאנחנו מגדילים יותר את הבורא בעינינו, כאן אנחנו מבינים מי אנחנו באמת. זה נותן לנו את היחס הנכון. כל הביטויים האלה בתפילה, שמגדילים את הערך האלוקי, זה כדי שאנחנו נבין כמה אנחנו תלויים בו.
אבל דווקא מי שמוסיף שבחים משתיקים אותו.
אלא אם כן תקנו אותם.
אלא כן, כמובן.
נו, זה מה שאנחנו עושים בתפילה.
לא,
הבעיה היא, כשאתה תתחיל להוסיף, כאילו שאתה בא למנות את כל מה שאתה יודע על ריבונו של עולם. זה כמו אחד, כן? מתחילים להזכיר את כל התוארים שלו. תואר כזה ותואר כזה ותואר כזה ותואר כזה ותואר כזה ותואר כזה. ואז הוא, פתאום רואים שהוא כועס מאוד. למה? הוא אומר, יש לו תואר שלא הזכרתם. זה אותו דבר. לא שייך להתחיל למנות את כל התוארים של ריבונו של עולם. אבל מה שאפשר להגדיל בעינינו את הבורא, זה רק לברכה ולטובה. ולכך לא יעמוד במקום גבוה והתפלל, כי התפילה היא שאדם הוא עלול, והשם יתברך הוא העילה, והעילה יש לו מעלה וגבות, והעלול הוא תחת העילה. ולכך אין שייך גבות כאן כלל. וזה ההכנה העיקרית לתפילה. לכן, אנחנו מקדימים לתפילת העמידה וה-18 פסוקי דזמרה. פסוקים שבהם אנחנו מעללים ומפארים ומשבחים את השם, שנדע למי אנחנו פונים ומה אנחנו יכולים לקבל. וזה שמביא ראיה עוד דכתיב תפילה להעניק יעטוף, למה באמת הגמרא לא הסתפקה בפסוק ממעמקים קראתיך השם, אלא היא הוסיפה גם את הפסוק תפילה לעני כי יעטוף? כי העני הוא השפל והוא המקבל, ולא שייך אל המקבל מן האחר גבות, כי הוא מקבל מן אשר עליו. כלומר, אדם בתפילה צריך לעשות את עצמו עני. לכן הגמרא מביאה את הפסוק הזה. הגמרא באה לרמוז לאדם שבתפילה האדם צריך להרגיש שהוא אני. מה זה אני? תלוי בזולתו. אין לו דבר משלו. הוא חייב שמישהו אחר יפרנס אותו, יחיה אותו, יקיים אותו. לכן אומרת הגמרא, אתה רוצה לדעת מה הגישה הנכונה בתפילה כשאתה הולך להתפלל? בוא אני אגיד לך. אתה רואה את העני הזה? שהוא בא אליך והוא מתחנן שאתה תענה לבקשתו ותיתן לו משהו כדי להתקיים ולחיות וכו'. ככה אתה צריך להתפלל. האדם צריך להתנער, וזה לא פשוט. שאדם יתנער מכל מה שנראה שיש לו, כדי להרגיש שעכשיו הכל תלוי בריבונו של עולם ובמה שהוא הולך לקבל ממנו. לכן הגמרא, זה דיוק של המהר"ל, זה בכלל שיטה נכונה ללמוד גמרא. אם הגמרא מביאה פסוק אחד, למה היא צריכה להביא עוד הוכחה? עוד פסוק? סימן שהפסוק השני בא להוסיף על הפסוק הראשון. לא הידי בפסוק ממעמקים קראתיך השם, אלא הפסוק תפילה להעניק יעטוף, בא להוסיף עוד בירור. אז לא די שחס ושלום לא תרגיש גבוהות בזמן שאתה מתפלל, ואסור לך להתפלל במקום גבוה כדי לא להרגיש גבוהות כלפי הבורא, אלא אתה צריך להעמיק עוד יותר. אתה באמת צריך להגיע בסופו של דבר למדרגה שאתה תרגיש אני. הכל תלוי בו, בריבונו של עולם. אם ייתן, יהיה לי. אם לא ייתן, לא יהיה לי. ככה אני צריך להרגיש. מה? כגון, נכון. אבל בכלל, באופן כללי, זה הגישה הנכונה לתפילה, זה משהו בלי להסביר. אתם מבינים, זה עניין מאוד חשוב. גם שיטה, איך לומדים גמרא. כאן המהר"ל גילה לנו, שאם הגמרא כבר אמרה, מעמקים קראתיך השם, אסור לעמוד במקום גבוה. למה אתה מוסיף תפילה לעני כי יעטוף? כי יעטוף, כי מבחינה נפשית, העני, כן, לא משנה איפה הוא יעמוד, הוא מרגיש שהוא תלוי בך, שהוא צריך אותך, שהיד שלו, הוא פושט את ידו, כדי לקבל לתוכה מה שהוא צריך לקיומו. אז גם אתה. כן, שלום.
אז הגרזה שלו בפרג.
ב?
בפרג. הוא מתחת לאדמה, יורדים אליו, שמעתי הסיבה בגלל זה. ממעקים כתיך השם.
כן.
פיזית.
כן.
ממעקים, זה...
קיים את זה בפועל.
זה אחת הסיבות.
כן, יפה. כן, באמת פעם היו עושים את זה ככה, זה מה שהוא גם הזכיר. עד היום נשאר הביטוי הזה. לרדת לפני הטבע. ככה קוראים לזה, לרדת לפני הטבע.
למה יש לנו מהגרוב אנשים לא? דרך כלל בכנסת גרוב, מעל העיר, מהגבעה מעל העיר.
לא, זה משהו אחר, זה הסברתי. זה להגביה את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כשהבית שלו הוא גבוה עם כל הבתים. זה לא מדובר על המתפללים.
אז השיטה של הפרק, זה
מיעוט
נגד
השיטה
הזאת.
בחוץ לארץ, קודם כל, חוץ מזה אי אפשר היה לקיים את זה. שבת זה תהיה המקום הכי גבוה.
לא, אבל שם יורדים מהם.
נכון, כי פעם באמת היו מקיימים את זה בפועל. אחר כך היו סיבות שהפסיקו לעשות את הדבר הזה. כל מיני סיבות. אחד מהם אמרתי כדי לא להידמות לקראים בין היתר.
זה
לא
חורבה עכשיו.
מה?
רואים את זה ממש בחורבה,
שיש
את
החורבה, לעומת המסגדים
שיש
שם. שהוא הכי גבוה. כן, נו, זה הרגיז אותם מאוד. זה על זה בדיוק הרגיז אותם, שבית הכנסת הפך להיות המקום הכי גבוה עכשיו. נכון מאוד. טוב, לפני שאני אשכח, השיעור הבא במר"ל יהיה רק ביום שני. מחר, יום חמישי וביום ראשון, אני לא נמצא. אני מחוץ לעיר, אז... אז השיעור הבא במהר"ל יתחדש בעזרת השם ביום שני.
שבת שלום.
שבת שלום.